סוכה דף וו, מתחילים בעזרת השם, דף אי עמוד ב', 8 שורות מלמטה, במילים דאמר רבי חייא. הישועות, הניסים והנפלאות שנעשים על ידי צדיקים, הם דברים בלתי נתפסים. סודות, סגולות, דברים מכבשונו של עולם. אחד מהדברים המסתוריים מובא בהקדמה לספר מכתב סופר עמוד נון זין. החתם סופר קודש הקודשים פעם סיפר לבנו, יש בידי מטה, מקל, אני קורא למטה הזה מטה משה. יכול היה להיות משמעות גדולה מאוד למילים האלה. קודם כל החתם סופר בעצמו קראו לו רבי משה. בנוסף, אי אפשר לדעת מה הייתה כוונתו של החתם סופר, אבל ידוע שלמשה רבנו היה את המטה המפורסם. החתם סופר היה לו מטה שהוא קרא לו מטה משה, והוא אומר, הרבה ניסים נעשו לי על ידי המטה הזה. הייתה בו סגולה גדולה מאוד. יש עדות נוספת בנוגע לאותו מקל, לאותו מטה, מובא בספר דרכי משה החדש, על תלמידו של החתם סופר, המהר"ם שיק, זכר צדיק לברכה. מסופר שם שהמהר"ם שיק היה לו מטה קודש, מטה אלוקים, שהוא קיבל מרבו החתם סופר. הוא לא היה משתמש עם המטה הזה אף פעם, עם המקל הזה. זה היה עומד בחדרו בצד, והוא מעולם לא השתמש בו. ומה היה כתוב על המטה הזה? המטה הקדוש שהתנהגו אליו בכזאת חרדת קודש, מה היה רשום עליו? שמות קודש? צירופים? כותב שם בספר דרכי משה החדש, כמו שאמרנו, עוד סמך א', על המטה היה רשום המילים הבאות שנאמרו על ידי רבי חייא בר אשי, שאמר בשם רב. היו כתוב שם המילים הבאות שכתובות כאן בגמרא, שיעורין, חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. פילי פלאים. מי יעמוד בסוד קדושים? להבין מה הסגוליות בחקיקת האותיות הקדושות האלה על גבי המטה, איך זה מסוגל לעשות ניסים, לא בטוח שכל אחד יכול לעשות את זה אצלו בבית. אבל דבר אחד בטוח, המילים האלה הם מילים תמירות ונעלמות, מילים מאוד מאוד מיוחדות. אנחנו נלמד את הפירוש הפשוט של המילים האלה. רבי חייא בר אשי אומר בשם רב, כשמשה רבנו ירד על הר סיני להביא את התורה, הוא הביא איתו הלכות שנאמרו לו בעל פה, הלכה למשה מסיני, שיעורים, שיעורי תורה, כמו למשל, אסור לאכול חלב, שומן מסוים של בהמה. אם אדם אוכל חלב חייב, חייב חטאת בשוגג, קרת אפילו במזיד. כמה שיעור, זה נאמר הלכה למשה מסיני, שהשיעור הוא כזית. דם למשל, שיעור האכילה בכזית. יום הכיפורים, איסור אכילה ביום הכיפורים, ככותבת, כמו תמרה גדולה. השיעורים האלה נאמרו הלכה למשה מסיני. הדבר השני, אדם שטובל במקווה, במעיין, אסור שיהיה בגופו או בשיער שלו חציצה, טיט בבשרו או קשר בשיער, שלא תהיה חציצה, שהמים של המקווה או של המעיין יהיו בכל גופו. חציצין. זה גם כן נאמר הלכה למשה מסיני. והלכות מחיצה, מחיצין. למשל, לפי דעה אחת, שגובה של מחיצה צריכה להיות 10 טפחים. הדינים האלה נאמרו הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, על כל אחד מהשלושה דברים שנאמרו הלכה למשה מסיני. דבר ראשון, על שיעורין. זה נאמר הלכה למשה מסיני? דאורייתא נינהו. מפורש זה כתוב, דורשים את זה מהפסוק. דכתיב, כשהפסוק משבח את ארץ הקודש, את ארץ ישראל, אומרת התורה, אתה יודע מה זה ארץ ישראל? ארץ שיש בה את הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל. חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון. על מה אתה מדבר? זאת הרי ארץ זית שמן. זיתים שמפיקים שמן משובח. ודבש, כוונה לתמרים. ואמר רב חנין, כל הפסוק הזה, למה הוא נאמר? לשיעורים נאמר. כותב כאן רש"י דבר פלאי פלאים. אנחנו רוצים לשבח את ארץ ישראל. במה תשבח את ארץ ישראל? שיש אפשרות לעשות סקי טוב בחרמון? שיש אפשרות ככה לשבת בתוך חמי טבריה, חמי יואב? במה תשבח את ארץ ישראל? בדיונות? בכל האטרקציות? כותב רש"י, הפסוק בא ללמד שבח ארץ ישראל, שאפילו דיני תורה נלמדים מהפירות של ארץ ישראל. חיטה מלמדת אותנו הלכה, החיטה של ארץ ישראל, זה לא סתם חיטה, זה חיטים שמלמדות אותנו דברי תורה. ארץ ישראל, חוץ מהשפע החומרי שיש בה, הרבה יותר מזה, יש כאן את השפע הרוחני. בכל הדברים פה בארץ, אפשר ללמוד דברים גדולים ונשגבים בדיני תורה, חוץ מזה שעצם האוויר של ארץ ישראל מובא בחז"ל, שהוא מחכים, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. מצוות מיוחדות שתלויות בארץ, קדושה מיוחדת שיש בארץ, אבל בכל אחת מהפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, אפשר ללמוד איזשהו שיעור בדיני תורה. נעבור אחד אחד, מסלול מרתק בדיני תורה שנלמדים מכל אחד מהמינים שבשבעת המינים. הראשון זה חיטה. מה הוא מלמד? לאיזה שיעור? לבית המנוגה. בזמן שבית מקדש, שהיה נוהג ענייני טומאת נגע הצרת, אז יש נגע שיש על ה, לא עלינו לאדם, על האור של בשרו, נהיה לו פתאום כזה כתם. או יכול להיות נגע על הבגדים, ויכול גם להיות נגע על הקיר של הבית. האדם בא, רואה על הקיר של הבית, נגע צרת, קורא לכהן, בלגן. אם הכהן מחליט שהנגע הזה הוא מטמא, כל מה שבבית נטמא. כל הכלים שבבית נטמאים. לכן לפני כן הכהן מצווה, לפני שהוא מחליט שהבית טמא, הוא מצווה שיוציאו את כל מה שבבית, כדי שהדברים לא יטמאו. אבל נאמר הוציאו את כל מה שבבית, אם אדם אחרי זה נכנס לתוך הבית, שיש בו נגע צרת, זה נקרא בית המנוגה, הוא נטמא מיד. כל מה שנכנס לתוך הבית נטמא מיד. דתנן, הנכנס לבית המנוגה, בית שיש בו נגע צרת, שהוא מטמא את כל מי שנכנס אליו. אז יש שני שלבים. שלב ראשון, כל מי שנכנס נטמא. שלב שני, אם האדם ממתין ושוהה בבית משך זמן מסוים, גם הבגדים שעליו נטמאים. גם הבגדים שהוא לבוש בהם נטמאים. בהתחלה כשהוא נכנס, הבגדים שלו נשארים טהורים, רק הוא נטמא. אבל אם הוא שוהה שם פרק זמן, משך זמן, שמיד אנחנו נפרט את הזמן הזה, אז הבגדים שלו גם כן נטמאים, הבגדים שהוא לבוש בהם. אבל אם הוא נכנס עם איזה שקית עם חפצים, אז כמובן שכל החפצים נטמאים מיד כשהוא נכנס, כמו שהוא בעצמו נטמא מיד. רק הבגדים שהוא לבוש בהם לא נטמאים מיד, אלא אם כן הוא שוהה שם פרק זמן מסוים. אבל הדברים שהוא נושא איתו ונכנס איתם ביחד לתוך הבית, בוודאי נטמאים מיד. עכשיו, זה לא משנה אם הוא לוקח שקית עם דברים, או שהוא לוקח ביד כל מיני דברים. אם הוא לוקח ביד טבעת, לא באצבע, אלא ביד, הוא סוחב את הטבעת. זה לא ענוד על האצבע שלו כדרך לבישה. או אם הוא לוקח איתו נעליים, סנדלים, והוא מחזיק את זה בידיים, לא ברגל. אז זה שוב פעם, כשהוא נכנס עם זה לבית, זה נקרא שהנעליים נכנסו לבית. באו אל הבית, זה לא נקרא שהוא לבוש בנעליים האלה, לכן הם נטמעים מיד. בגדים, הוא לוקח בידיים בגדים, שהוא לא לבוש בבגדים האלה, מיד כשהוא נכנס אתם לבית המנוגה הם נטמעים. אז לכן, הנכנס לבית המנוגה וכליו, לא, הוא לא לבוש בהם, הבגדים שלו על כתפיו, וסנדליו וטבעותיו, לא כל אחד במקומו, הסנדלים לא ברגליים והטבעת לא באצבע, אלא בידו, לא כדרך שהוא לבוש בהם. זאת אומרת, בעצם במילים אחרות, כמו שהוא נכנס לבית, הסנדלים נכנסו, הטבעת נכנסה, הבגדים נכנסו. אז כולם נטמעים מיד. הוא והן נטמעים מיד. אבל בעניין בית שיש בו נגע צרת, יש חידוש נפלא מאוד. יש הבדל אם האדם נכנס לבית כשהוא מחזיק בגדים, לא כדרך לבישה, הוא לא לבוש בהם, או כשהוא נכנס לבית עם בגדים שהוא לבוש באותם הבגדים. אם הוא נכנס לבית עם בגדים, כמו שאמרנו, כשהוא נכנס עם הבגדים, לא, לא בגדים שהוא לבוש בהם, סתם הוא מחזיק בידיים טבעת, הוא מחזיק בידיים סנדלים, הוא מחזיק על כתפו בגדים, כמו שהוא נכנס לבית, גם הם נכנסו לבית בעצם, אז הם נטמעים מיד. אבל בגדים שהוא לבוש בהם, כדרך לבישה, או נעליים שהוא נועל אותם, סנדלים שהוא נועל ברגליים, טבעת שיש באצבע, והוא נכנס ככה לתוך הבית, הם לא נטמעים. חידוש עצום, אותו בגד, אותה טבעת, אותם סנדלים, נכנסו לבית. תלוי איך הם נכנסו. אם הבן אדם מחזיק אותם שלא כדרך לבישה ונכנס איתם, אז הם בעצם נכנסו בדיוק כמוהו, אז הם נטמעים מיד. אבל אם הוא היה לבוש בהם, כדרך איך שלובשים אותם, הבגדים עליו, הטבעת באצבע, הסנדלים ברגליים, וכך הוא נכנס. אז זה לא נקרא שהם נכנסו, הוא נכנס רק הוא נכנס לבוש. הבגדים לא נטמעים מיד, אלא מתי הם נטמעים מיד? מתי הם נטמעים? רק אחרי שהוא שוהה בבית. חידוש, תכף נראה מאיפה לומדים את זה. לכן, אם היה לבוש כליו, היה לבוש את הבגדים כדרך המלבוש, כל דבר במקומו, וסנדליו ברגליו, וטבעותיו באצבעותיו, כל דבר במקומו, וכך הוא נכנס לתוך הבית. הם לא נטמעים מיד, הוא טמא מיד. אבל, והן תאורים, כל הבגדים האלה, הטבעת, הסנדלים, עד כמה זמן? עד שישהה שם בתוך הבית המנוגה שיעור זמן, בכדי שהוא יכול להספיק לאכול אכילת פרס. מה קורה פה? התורה אומרת, מצד אחד, ואבא אל הבית יטמא. מי נטמא? האדם. לא הבגדים שהוא לבוש. רק האדם. פסוק אחר אומר, יש מקרה שגם הבגדים נטמאים, שהוא לבוש בהם. והשוכב בבית, והאוכל בבית, עליהם נאמר יכבס את בגדיו. אבל, היה מספיק שיהיה כתוב פעם אחת יכבס את בגדיו. התורה לא כותבת פעם אחת, התורה כותבת ככה. והשוכב בבית יכבס את בגדיו, והאוכל בבית יכבס את בגדיו. למה זה כתוב כפול? מפה אנחנו למדים שמתי יכבס את בגדיו, מתי הבגדים שהוא לבוש בהם נטמעים גם כן. אם הוא אוכל בבית, ישן בבית, אבל למה כתוב פעמיים יכבס את בגדיו, גם על האדם שאוכל וגם על האדם שישן? זה בא ללמד אותנו. שמה שכתוב האוכל בבית יכבס את בגדיו, זה לא הכוונה שהוא באמת אכל. זה שהתורה כותבת פעמיים יכבס את בגדיו, זה בא ללמד. שאם הוא שהה בבית משך זמן של אכילת סעודה, זה נקרא, על זה התורה אומרת, יכבס את בגדיו, שהבגדים שהוא לבוש בהם נטמעים. מתי? כשהוא שוהה בבית משך זמן של אכילה. אכילה של מה? כמה? איך? אז על זה הגמרא פה מביאה פירוט. קודם כל, בכדי אכילת פרס. אנחנו מכירים את השיעור הזה מכל כך הרבה מקרים. כדי אכילת פרס, כמו למשל בליל הסדר, אוכלים את הכזית מצה בכדי אכילת פרס. כמה זמן, מה זה נקרא בכלל פרס? מה זה פרס? פרס הכוונה חצי. חצי כיכר. יש כיכר גדולה, שהיא מזון של שתי סעודות. כמה הכמות שלה? הכיכר, הגודל שלו, לפי דעת רשי, זה 8 כביצים. אנחנו מכירים כביצה? 8 כביצים. לפי הרמב״ם, 6 כביצים. כמה זה חצי כיכר, כמה זה פרס, חצי מזה. לפי רשי, 4 כביצים. לפי הרמב״ם, 3 כביצים, מה שנקרא קביעת סעודה. אז אם כן, אם אדם אוכל שיעור של כדי אכילת פרס, אם אדם שוהה בבית כדי שיעור שאפשר לאכול 4 כביצים לפי דעת רשי של פת, משך הזמן הזה אם הוא שעה בבית המנוגע, הבגדים שהוא לבוש בהם נטמעים. עכשיו, פת ממה? אם אדם אוכל פת שעורים, זה לוקח יותר לאט מאשר פת חיטים. כי פת חיטים יותר ערבה לחך. אפשר לאכול אותה יותר מהר. אז השיעור הוא כדי אכילת פת חיטים, ולא פת שעורים. גם פת חיטים עצמה, יש הבדל אם אתה אוכל אותה לבד, או שאתה אוכל את זה עם איזשהו דבר שאתה מטבל איתו. ויש הבדל אם אתה אוכל את הלחם תוך כדי אתה מתעסק עם עוד 1,000 דברים, או שאתה מרוכז רק באכילת הלחם. כאן מדובר שהוא מייסב, הוא אוכל בהסבה, דיינו שהוא שקוע באכילה, והוא אוכל במהירות, כי הוא, כל מה שהוא עושה זה רק לאכול, אז הרבה יותר מהר. וגם הוא אוכל בלפתן, שהוא מלפט את הפת, שאז זה נאכל עוד יותר מהר. אז אם כן, אם אדם שוהה בבית, המנוגה, משך זמן שאפשר לאכול, פרס של פת חיטים, מייסב בלפתן, זה משך הזמן שאם הוא שוהה בבית, לא רק אם מי שנכנס לבית נטמע, אלא גם הבגדים שהוא לבוש בהם נטמעים. אם כן, זה השיעור שלומדים מחיטה, מה לומדים מסעורה. זה נאמר לעניין טומאת מת. התורה כותבת, פרשת חוקת, בספר במדבר, אדם יהודי שמת, חלק מהטומאות זה גם באדם שהוא לא יהודי שמת, מתמה. מי שנוגע בו נטמע, מי שמרים את המת נטמע, במקרים מסוימים מי שנמצא באותו חדר שהמת נמצא בו נטמע. טומאת מת. אם אין מת שלם, חלק מהמת, האם הוא גם כן מתמה? יש מקרים שמתמים, שהוא מתמה אפילו באוהל, כל החדר שנמצא בו החלק מהמת נטמע. יש מקרים שהוא רק מטמא במגע ובמסע. תלוי מה? דם, בשר או עצם. מי שזה עושה לו צמרמורת, אני מתנצל. בעצם, אם יש שיעור של ממש משהו, זה לא מטמא בכלל. אבל אם זה בגודל של שעורה, גרגיר שעורה, אם נוגעים בעצם הזה, נטמעים. אם נושאים אותו, מרימים אותו, נטמעים, גם אם לא נוגעים בו. דתנן, עצם כסעורה, בגודל של כסעורה, מטמא במגע או במסע, אבל ואינו מטמא באוהל. בשביל שעצם יטמא באוהל, זה צריך להיות או שדרה וגולגולת, רוב העצמות, או אפילו אם לא רוב העצמות, לפחות עצמות גדולות, שהן רוב הגובה, רוב הבניין, אז זה מטמא גם באוהל. אבל עצם כסעורה מטמא במגע ובמסע. בכל אופן יש לנו פה שיעור שלומדים מהסעורה. גפן. מה לומדים מהגפן? לעניין שיעורים. כדי רביעית יין לנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר, שהוא הולך להיות נזיר. כמה זמן? סתם נזירות, או 30 יום, או 29 יום. מה כולל החבילה של הנזירות הזאת? כולל שלושה דברים. דבר ראשון, אסור לו להתגלח ולהסתפר. דבר שני, אסור לו להתאמה למתים. דבר שלישי, אסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מגפן וענבים. כמה? כמה אם הוא יאכל, הוא יעבור? כדי רביעית יין לנזיר. כמות של רביעית יין. עכשיו, רביעית בעצם זה מידת נפח. כמו תגיד ליטר. סמק. בעצם רביעית זה מידת נפח. אז מידת נפח בדרך כלל זה לא משנה אם זה מים או שזה יין או שזה משהו שלישי. אז מה מיוחד ביין? הרי אנחנו לומדים גפן. מה לומדים מהגפן? רביעית יין לנזיר. שאם אדם הנזיר הולך ושותה יין, רביעית יין, אז הוא עובר. או שהוא אוכל ענבים או כל מיני דברים שבאים מהגפן בשיעור של רביעית, הוא עובר. עכשיו, מה שהיה דווקא רביעית, רביעית של גפן, רביעית יין? אז רש"י מסביר שכשאתה ממלא בתוך כלי יין, ואחרי זה אתה... אז קודם כל, יין הוא יותר סמיך ממים. אז כשאתה ממלא את היין, הוא יותר נברץ, הוא פחות נשפח בקלות החוצה. יותר מצטבר אפילו על שולי הכוס. לכן, אם אתה רוצה לשער כמה זה רביעית, לא במשקה, אלא באוכל. איך אתה משער את זה? אתה לוקח כלי, שיש בו אפילו כמה רביעיות של יין. אתה מכניס בתוכו כל מיני דברים מגפן, אני יודע, גרעינים, קליפות, ענבים, אתה מכניס פנימה, לתוך הכוס, לתוך הכלי עם היין. וזה היה בהתחלה מלא, ממש על גדותיו. אתה מתחיל להכניס, מתחיל לשפך החוצה מהיין. לתוך כלי חיצוני, נאמר אתה לוקח כוס, שם אותה בתוך קערה. בתוך הכוס נאמר יש 2-3 רביעיות. עכשיו אתה לוקח כל מיני דברים מגפן היין, שם בתוך הכוס, ואז מיד בהתחלה כשאתה מתחיל לשים, כבר מתחיל להישפך מהכוס החוצה, כי הוא היה גדוש. מתחיל להישפך החוצה, כשנשפך רביעית, אתה יודע שהכמות של מה שמהגפן שנמצא בתוך הכוס זה רביעית. עכשיו אם היה מים, אז בכמות מועטת יותר של דברים, של חרצנים וזגים וכל זה, כבר היה נשפך רביעית החוצה, כי ברגע מים נשפכים. אבל יין נשפך יותר בקושי, כי הוא יותר סמיך. אז לכן זה יוצא בסופו של דבר כמות יותר גדולה. אז זה לומדים מגפן. מה לומדים מתאנה? תאנה בא ללמד אותנו לאחת המלאכות בשבת. בשבת אסור לעשות מלאכה, אחת המלאכות זה מלאכת הוצאה מרשות אחת לרשות אחרת. אסור למשל להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, מבית לרחוב מרכזי. יש כמובן תנאים כדי שמקום יהפוך להיות רשות היחיד, ויש תנאים כדי שמקום יהפוך להיות רשות הרבים, אבל באופן כללי זה הרעיון. אסור להוציא מהבית לרחוב, חפצים, בשבת. עכשיו, אם האדם הוציא, הוא יוצא החוצה ויש לו איזושהי נוצה על הבגד, מה זה נקרא שהוא הוציא? יש לו גרגיר אבק, זה נקרא שהוא הוציא. הוצאה זו הוצאה של שיעור חשוב. כמה זה שיעור חשוב? אז יש במסכת שבת, לפחות פרק אחד, אפילו שניים, לפחות שעוסקים בנושא הזה, כמה הכמות של כל דבר ודבר לעניין הוצאה, כשיעור חייבים. אבל אוכל, בדרך כלל אוכל, השיעור שלו, הוא קבוע, כגרוגרת, כמו תאנה מיובשת. תאנה מיובשת, היא מתכווצת לחצי מתאנה רגילה, בערך. כך כותב רש"י במסכת מנחות דף נ"ד. השיעור הזה של כגרוגרת, אם אדם מוציא אוכל בגודל כזה, מרשות אחת לרשות אחרת בשבת, הוא יהיה חייב. זה מה שלומדים מתאנה. מה לומדים מרימון? לומדים שיעור לעניין נוסף. זה תנן. הרי סתם איזשהו גוש של עץ או של חרס או של כל דבר, זה לא מטמא, זה לא מקבל טומאה. כי בשביל שדבר יקבל טומאה, צריך להיות דבר חשוב, אדם, כלים, אוכל, שתייה, סתם איזשהו חפץ, סתם איזה אבן, סתם איזה בול עץ, לא מקבל טומאה. עכשיו, אם יש לי כלי, הוא נטמא. יכול לקבל תומה. כלים יכולים לקבל תומה, אם נוגע בהם שרץ, נטמעים, באמת, נטמעים כל מיני תומות. עכשיו, ברגע שהכלי נשבר, הוא לא מקבל תומה יותר. עכשיו, אם יש לו חור, מקבל תומה או לא מקבל תומה? תלוי מה הגודל של החור. עכשיו, אם זה אומן, סוחר כלים, אז כל חריץ הכי קטן, כל חור הכי קטן, יכול להיות שהוא כבר לא שווה הכלי הזה. הסוחר כבר זורק את זה. אבל אדם שיש לו בבית כלים, גם אם יש איזה חור בכלי, לא נורא. הוא לא ישתמש לנוזלים, ישתמש עם זה לדבר מוצק. חור יותר גדול, ישתמש לפירות. כל כלי בעלי בתים שנשברו, נהיה בהם חור, איך נדע אם זה חור מספיק גדול כדי שהכלי הזה כבר יחשב שהוא שבור, הוא לא יקבל יותר תומה? שיעורם כרימונים. אם רימון יכול לצאת דרך הנקב, זה אומר שזה נקב גדול מדי, והכלי הזה כבר לא מקבל יותר תומה. זה לומדים מרימון. מה לומדים מזית? ארץ, זית, שמן. ארץ שכל שיעוריה כזיתים. כל השיעורים זה כזית. שואלת הגמרא, מה כל השיעורים? דיברנו על חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון. אז כל שיעוריה בכזית צלקה דעתך? האיקה אני דאמרינן, הרי דיברנו על רשימה של שיעורים שהם לא כזית. אלא הימה שרוב שיעוריה כזיתים. למשל, בשר מאמת, מטמא בכזית. בשר נבלה, מטמא בכזית. אכילת חלב, חייבים כשאוכלים כזית. אכילת דם, חייבים כשאוכלים כזית. וכדומה. מה לומדים מדבש? מה זה דבש? כותב רש"י, כל מיני מתיקה קוראים דבש. ותמרים, מיני מתיקה הן. אז דבש הכוונה תמרים. מה לומדים מתמרים? ככותבת הגסה ביום הכיפורים. כותבת זה תמר, תמרה. כותבת הגסה זה תמרה גדולה. יום הכיפורים צריך לצום, אסור לאכול, אסור לשתות. אם אדם אוכל, אם זה בשוגג, חייב חטאת. במזיד חייב קראת. כמה שיעור שהוא יהיה חייב? אם הוא אוכל, שיעור ככותבת. זה לומדים מהשיעור של דבש. למה? כי ברגע שהוא אוכל ככותבת, זה כבר כמות כזאת שגורמת לו שיהיה לו קצת יישוב הדעת, וזה לא נחשב שהוא מתענה. התורה אומרת שביום הכיפורים לא כתוב שאסור לאכול, כתוב שצריך להתענות. אדם אוכל פחות מככותבת, אמנם זה אסור, אבל הוא לא יהיה חייב עד שיאכל שיעור כזה שגורם שהוא כבר לא נקרא מתענה, שזה ככותבת בענייני אכילה. דרך אגב, הגאון רבי דב קוק מטבריה אומר, מאוד מעניין שדווקא העינוי, שזה הצום, מרומז בדבש, בדברים של מיני מתיקה, הרי זה לא כזה נעים לצום, אז למה מרמזים את העניין של הצום דווקא במיני מתיקה? אז הפירוש הפשוט שאפשר להסביר זה פשוט מאוד. אתה מדבר פה על מה לא לעשות, לא לאכול מיני מתיקה, בסדר. אבל אומר, תראה למה לקחו דוגמה דווקא מיני מתיקה, כדי ללמד אותנו. נכון, יש תענית ביום הכיפורים, אבל לא לשכוח, זה תוספת שאני מוסיף, כתוב, לא היו ימים טובים לישראל, אחד מהם זה יום הכיפורים. זאת אומרת, יום הכיפורים זה יום טוב, זה יום שמח. רק העונג יום טוב זה על ידי התענית. הוא אומר שאלה שמתענים, יכולים לזכות שהנשמה שלהם מתענגת, כי ככל שיורד הכוח החומרי, הנשמה יכולה להתענג. זאת אומרת, אפשר לקבל תענוג מיוחד דווקא מהתענית, תענוג רוחני. לכן זה מרומז דווקא בדבש, במיני מתיקה, כי אלה שזוכים להתענות כמו שצריך ביום הכיפורים, תענית ככה עם כל הלב, ככה עם כל הקרבת השם, הם זוכים דווקא למתיקות מיוחדת עם התענית הזאת. ככה הוא מביא. בכל אופן, מה רואים מפה? שכתוב מפורש בתורה, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון וארץ זית שמן ודבש, ובעצם בפסוקים האלה, במקום, בתורה מביאה את כל השיעורים. אז איך אתה אומר בשם רב, ששיעורים זה הלכה למשה מסיני? זה פסוקים מפורשים. על מדאורה התענינו. תרץ את הגמרא, רגע, 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 איפה התורה כותבת שיעורים, תגיד לי? ותסברה, וכי אתה סבר שזה ממש דרשה? שיעורים? מכתיבי? וכי הפסוק אומר שחיטה, אם אדם אוכל שיעור פת חיטה בבית מנוגה או נטמא, הבגדים נטמא לטמא בגדים, או שהוא שואב בבית כדי שיעור אכילת פת חיטים, הוא נטמא כדי לטמא בגדים, וכתוב מפורש? לא. התורה כותבת, אתה יודע מה זה ארץ ישראל, בואי נספר לך. זה לא סתם. זה ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון. בוא כתוב פה מילה אחת על נגע צרעת, איפה דיברת, איפה מצאת, מה נגע צרעת. אלא מה? הלכת הנינהו. זה משה רבנו כשהוא ירד בקבלת התורה, הביא את זה בעל פה הלכה למשה מסיני. מה? שמה שהתורה אומרת, שאני, מי שבא אל הבית המנוגן נטמא, ומי שאוכל בבית נטמא לטמא הבגדים שלו גם כן, ומשה רבנו אמר בעל פה שהכוונה של הפסוק היא שבשביל שהבגדים של האדם שהוא לבוש בהם יטמאו צריך לשעות בבית כדי שיהיו אכילת פת, פרס פת חיטים, זה הוא אמר הלכה למשה מסיני. זה שהסמכנו את זה על הפסוק, וקרא אסמכת בעלמאו. זה רק רמז כדי לזכור את זה. אבל זה לא דין תורה מפורש. אז אם כן, שיעורין זה הלכה למשה מסיני. מה עם חציצים? זה שאדם טובל, ויש איזשהו קצת טיט על בשרו, זה שזה חוצץ, שיש איזה דיו, או משהו כזה על בשרו, זה שזה חוצץ, זה הלכה למשה מסיני? דאורייתא תנינו, זה הרי כתוב מפורש בתורה. הפסוק אומר, כל הפסוק זה ככה, ורחץ את בשרו במים וטהר. עכשיו, זה שכתוב ורחץ במים, שאתה אומר, חציצין דאורייתא, אני מדכתי ורחץ במים. מה דורשים מזה שכתוב ורחץ במים? כולו צריך לרחוץ במים, שלא יהיה דבר חוצץ בין עולם, לבין המים. אז אתה רואה שהתורה מפורש כותבת שלא יהיה חציצה, צריך שבשרו ירחץ במים, ואם יש לו איזה דבר חוצץ, בשרו לא רוחץ במים. מתרצת הגמרא, כי אתה הלכת, ההלכה למשה מסיני כשהיא הגיעה, זה לא בשביל ללמד חציצה על בשרו, זה באמת כתוב מפורש בפסוק, אז בא ללמד על חציצה של שערו. כדי רבא ברבר חנה, דמה רבא ברבר חנה, דע לך שיש חציצה גם בשיער, ולא רק בבשר. לכן, אם יש שערה אחת קשורה, אז הקשר הוא מאוד אדוק, והמים לא נכנסים בתוך הקשר. לכן נימה אחת קשורה חוצצת. אבל כשיש שלוש שערות קשורות יחד, אז זה לא קשור בצורה כל כך אדוקה. המים יכולים לחלחל בתוך הקשר. לכן אם זה שלוש שערות קשורות יחד, אינן חוצצות. אומר על זה רבא ברבר חנה, אם יש פה שתי שערות קשורות יחד, זה איני יודע אם זה קשר כל כך מעודק שזה חציצה, או שזה לא קשר כל כך מעודק, ולכן זה לא חציצה, ומספק זה נקרא חציצה. אבל בכל אופן רואים מפה שיש דין חציצה בשיער. זה לא כתוב לכאורה בפסוק. זה למדנו, לך יושב מסיני. שואת הגמרא, זה לא כתוב מפורש בפסוק? ודאי שזה כתוב. שערו נמי דאורייתא נינהו, דכתיב, ורחץ את בשרו במים. מה בא לרבות את? את התפל לבשרו, מה הדבר שדבוק ותפל לבשרו של האדם, ומה הניעו שערו. אז אתה רואה מפה שיש דין חציצה בשערו, זה כתוב מפורש בפסוק. אז למה נאמרה הלכה למשה מסיני? מתרצת הגמרא, כי אתה היא הלכתה לכדר רבי יצחק. מה שבא הלכה למשה מסיני זה ללמד את הדין של חציצה בדבריו של רבי יצחק. ואמר רבי יצחק, אחרי שאנחנו למדנו פסוקים מפורשים בתורה, ששייך חציצה גם בבשרו של האדם, יש למשל טיט על בשרו, צריך להוריד את זה, יש לו איזה מדבקה, צריך להוריד את זה, לפני שהוא טובל, טבילה מהתורה. וגם על שערו, אם יש איזה חציצה, צריך לסרק את השער, להוריד את הקשרים, להתיר את הקשרים. זה מפורש בפסוק שיש את המושג של חציצה. עכשיו, מה הכמות של חציצה? האם כל טיפה הכי קטנה של דיו שיש לאדם, או כל קשר הכי קטן בשיער שיש לאדם, בשיער זה כבר פוסל את הטבילה שלו, זה כבר נקרא חציצה? אז הוא מביא הלכה למשה מסיני. דבר תורה, מפרש רש"י, הכוונה הלכה למשה מסיני. רובו ומקפיד עליו חוצץ. שתי תנאים. כותב רש"י, מה זה רובו? רוב שערו. פתוסות מביאים שזה גם רוב גופו. שרוב השיער מתונף בטיט, או רוב השיער קשור, שערה, שערה, ובנוסף האדם גם מקפיד עליו, זה מאוד מציק לו, הוא לא ילך ככה לאירוע חוצץ. אבל תבילה מבוטלת. צריך שגם, כדי שזה יהיה תבילה מבוטלת, צריך גם שיהיה רוב חציצה, רוב השיער, וגם שהוא יקפיד על זה. זה מפריע לו. זה מהתורה, הלכה למשם סיני. עכשיו, מדין תורה, גם אם רובו, יש לו רוב שיער שלו, יש עליו חציצה. רק שאינו מקפיד עליו, לא אכפת לו שזה יישאר ככה. אינו חוצץ, אותו דבר, מיותו, אם הוא לא מקפיד, לא חוצץ. עכשיו, באו חכמים עם תקנה. אם יש תנאי אחד, זה כבר חוצץ. או רובו או מקפיד. וגזרו על רובו שאינו מקפיד, ועל מיעוטו המקפיד. למה גזרו? גזרו על רובו שאינו מקפיד, כי זה דומה לחציצה מהתורה, משום רובו המקפיד, שאז החציצה מהתורה. ועל מיעוטו המקפיד, משום רובו המקפיד. כשהוא מקפיד, אפילו שזה רק מיעוטו, זה רק על מיעוט מהשיער, אם הוא מקפיד, אז גזרו חכמים שזה חשב חציצה, כדי שלא יבואו לזלזל, כשזה חציצה על רוב שערו, והוא מקפיד. זאת אומרת, במילים פשוטות, מדין תורה אנחנו יודעים את עצם המושג של חציצה, בגופו, בשערו. ההלכה למשה מסיני מלמד אותנו את השיעור. זה צריך להיות שני תנאים. תנאי ראשון, שזה צריך להיות חציצה ברוב שערו, וצריך שזה יקפיד, שהוא יקפיד על זה, שהוא לא יקפיד, הוא מתכוון להוריד את זה, הוא מתכוון להסיר את החציצה הזאת, לא שמתכוון להשאיר את זה ככה. רק אז זה חציצה מהתורה. באו חכמים ואמרו, מספיק תנאי אחד, שזה יהיה חציצה מדרבנן. או רובו או מקפיד, למה? רובו אפילו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד. ומקפיד, אפילו אם זה מיעוטו משום רובו המקפיד. שואלת הגמרא, גם אם זה מיעוטו שאינו מקפיד, תגזור, אם אין אף אחת מהתנאים, ולגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד, משום מיעוטו המקפיד, אינם משום רובו שאינו מקפיד. הרי בסוף אחרי שחכמים אמרו שהם גוזרים, שיהיה חציצה גם מיעוטו אם הוא מקפיד, וגם רובו אפילו שהוא לא מקפיד. אז אם כן תאמר שגם מיעוטו שאינו מקפיד, כשאין אף אחת מהתנאים גם את זה תגזור. משום רובו שאינו מקפיד, או מיעוטו שמקפיד. ותרצת הגמרא, אי גופה, מיעוט המקפיד ורובו שאינו מקפיד, זה בסך הכל גזרה מדרבנן. וזה לא הלכה למשה מסיני, וענן יקום ונגזור גזרה לגזרה, ואנחנו נגזור שיהיה חציצה גם מיעוטו שאינו מקפיד, לכן את זה לא גוזרים. זאת אומרת, יש כאן בעצם המושג של חציצה, זה מהתורה ממש. השיעור של חציצה, זה הלכה למשה מסיני, שצריך שני תנאים, גם רובו וגם מקפיד. מדרבנן מספיק תנאי אחד, או רובו או מקפיד. ורצו לאסור גם שאין אף אחת מהתנאים, שזה גם מיעוטו וגם אינו מקפיד, את זה הגמרא אומרת לא גוזרים, זה גזרה לגזרה. אז אם כן למדנו שחציצין הלכה למשה מסיני, אמנם חציצה זה נאמר מהתורה, אבל השיעור של חציצה זה הלכה למשה מסיני. הדבר השלישי שאמר רב שזה הלכה למשה מסיני זה מחיצין. איפה למדנו שזה הלכה למשה מסיני? הדה אמרן, מה שאמרנו בדף ה', הגמרא אומרת שזה שמחיצה צריכה להיות דווקא בגובה של 10 טפחים, לכן סוכה שהיא נמוכה מ10 טפחים פסולה, זה נאמר הלכה למשה מסיני. זה לא פסוק מפורש. עכשיו אומרת הגמרא, בעצם לפי דעתו של רבי מאיר, יש לנו מקור מהפסוקים, שמחיצה היא בגובה של 10 טפחים. התורה אומרת שצריך לעשות, בקודש הקודשים היה את הארון, שבתוכו היה את הלוחות עם 10 הדיברות וכל התורה, ומעל זה היה את המכסה, הכפורת, ומעל זה היה את הכרובים, שזה היה מין צורה של אדם עם פנים של תינוק, עם כנפיים. הכנפיים האלה עשינו חשבון שהם צריכים להיות בשליש הגובה. שליש הגובה. מה זאת אומרת? אם הגובה של המשכן היה 60 טפחים, כי זה הרי היה 10 עמות וכל עמה זה 6 טפחים, אז 6 כפול 10 זה 60. אם הגובה של המשכן היה 60 טפחים, אז הקרובים, הכנפיים שלהם היו צריכים לסכך מעל, היו צריכים לסכך שם בשליש של המשכן, שזה יוצא 20 טפחים. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהארון היה בגובה של 10 טפחים, עם הכפורת, עם המכסה שלו, יוצא שהקרובים שוחחו 10 טפחים מעליו, כן, 10 טפחים תפס הארון, ועוד 10 טפחים הקרובים, ביחד 20 טפחים שזה שליש מ-60. עכשיו, כל זה שהארון הוא גובה 10 טפחים, זה דווקא אם אנחנו אומרים שכל אמה זה 6 טפחים. למה? כי התורה אומרת שהגובה של הארון זה אמה וחצי. אם כל אמה זה 6 טפחים, אז אמה זה 6 טפחים, ועוד חצי זה עוד 3 טפחים, חצי מ-6 טפחים זה 3, זה סך הכל 9 טפחים, ועוד טפח אחד זה המכסה, זה הכפורת, זה סך הכל 10 טפחים מהארון עצמו. אבל כל זה דווקא דעתו של רבי מאיר. אבל רבי יהודה אומר שאמה, מתי 6 טפחים? דווקא אמה שמודדים בניין. שואל כמה עמות היה אורך של בית מקדש, גובה של בית מקדש. בניין, אתה מודד באמה של 6 טפחים. אבל כלים, כמו הארון, אתה מודד באמה של 5 טפחים. אם כן יוצא, שכשהתורה אומרת שהארון הוא בגובה אמה וחצי, כל אמה זה 5 טפחים. וחצי זה עוד 2.5, אז זה 5 ועוד 2.5, זה סך הכל 7.5 טפחים. ואם כן, אם הקרובים צריכים לעמוד בגובה 20 טפחים, כדי שזה יהיה שליש מ-60, אז סך הכל יורד לך מהארון 7.5 טפחים של הארון, ועוד טפח אחד של הכפורת, אז סך הכל 8.5. אם כן יוצא לך שמהארון עד הגובה של 20 טפחים מהרצפה, הארון לוקח סך הכל 8.5 טפחים, אז יש לך 11.5 טפחים מהארון עד הסיכוך של הכנפיים של הקרובים. אז אם כן יוצא שהגובה לא היה 10 טפחים שם, אלא הגובה היה 11.5 טפחים. אז מניין לנו ללמוד שהסיכוך של הסוכה צריך להיות בגובה 10 טפחים, אולי הוא צריך להיות בגובה של 11.5 טפחים. זה היה דעתו של רבי יהודה. אז התשובה הייתה שזה באמת הלכה למשה מסיני. כל הדין שמחיצה של סוכה צריכה להיות בגובה לפחות 10 טפחים, זה הלכה למשה מסיני. אז הניחא לרבי יהודה, מובן למה לומדים גובה של מחיצה 10 טפחים, הלכה למשה מסיני, כי אי אפשר ללמוד את זה מהקרובים, כי הקרובים היו בגובה של 11.5 טפחים ולא 10 טפחים. אלא לרבי מאיר שלפי דעתו הארון היה 10 טפחים והקרובים היו עוד 10 טפחים, אז מה יקל למימר? הרי את הגובה של 10 טפחים בעניין סוכה הוא לומד מהקרובים, שהם היו בגובה 10, הסיכוך של הקרובים היה בגובה של מעל 10 טפחים, אז משם הוא לומד את המחיצות של סוכה שהם צריכים להיות בגובה 10 טפחים. אז מה הוא לומד מההלכה למשה מסיני שנאמרה לעניין מחיצות? עונה הגמרא, ההלכה למשה מסיני באה ללמד דינים אחרים בדיני מחיצה, כי אתה היא הלכתה, למשל, לגוד. יש מה שנקרא, גוד עסיק מחיצתה, גוד אחית מחיצתה, מה פירוש? יש מקרים לפעמים, שיש לך מחיצות למטה, אבל הן לא מגיעות עד לסכך. ואתה צריך שהם כן יגיעו לך עד לסכך, יש מקרים מסוימים שאומרים שהמחיצה כאילו נמשכת ועולה עד למעלה. כי אנחנו כאילו מושכים את המחיצות, המחיצות הן רק עד גובה 10 טפחים, אנחנו כאילו מושכים אותם על העוד יותר גבוה. זה נקרא גוד עסיק, תמשוך, תרים את המחיצה. זה הלכה למשה מסיני. אין פה מחיצה. אני אומר, כאילו יש מחיצה, אני כאילו מושך את המחיצות ללמעלה. זה הלכה למשה מסיני. יש גוד אחית מחיצתה. דיינו, יש מחיצות למעלה, ואני כאילו מושך אותם ללמטה. כאילו הם ממשיכים ללמטה, למרות שאין למטה מחיצה. זה הלכה למשה מסיני. זה גוד. ולבוד, מה זה לבוד? גם כן סוג של דבר שמושכים. כשיש רווח של פחות מ3 טפחים, זה כאילו סגור. זה נקרא לבוד. ודופן עקומה, מה הכוונה? כשיש לנו למשל, ניקח דוגמה בית, שהתקרה של הבית נפחתה, נשברה. ואדם רוצה לשים סכך במקום שהוא פתוח. כמו למשל גג נפתח שבסלון, אבל לא כל הגג נפתח, אלא רק באמצע הסלון. ובסמוך לקירות יש כן חלק מהתקרה. עכשיו, הסוכה אין בדפנות. למה? כי יש מרחק בין הסכך לבין הקירות של הבית, של הסלון. אם המרחק בין הסכך עד הקירות, ששם יש תקרה בעצם, בהפסק בין הסכך לבין הקירות יש תקרה, אם התקרה היא באורך של פחות מ-4 אמות, אני אומר שכאילו התקרה זה חלק מהקיר. כאילו הקיר מתחיל מלמטה, עולה עד למעלה, מסתובב לכיוון הסכך, כאילו זה המשך של הקיר. זה נקרא דופן עקומה. זה נאמר לך למשה מסיני, שיש כזה דין של דופן עקומה. במשנה למדנו, כמה דפנות, כמה קירות צריך להעמיד לסוכה. ושאין לה 3 דפנות, הסוכה פסולה. צריך 3 דפנות. תנו רבנן. לפי דעה ראשונה, מספיק שיהיו 2 דפנות כהלכתם, 2 כהלכתם. למשל, כל הקיר המזרחי והצפוני שצמודות אחת לשנייה, כמו ריש כזאת, כהלכתם. למשל, סוכה רגילה צריכה להיות הרי 7 טפחים רוחב על 7 טפחים, אז דופן של 7 טפחים על 7 טפחים, וכל דופן 7 טפחים, 7 טפחים לצד מזרח ו7 טפחים לצד צפון. והדופן השלישית לא צריכה להיות דופן שלמה, אלא אפילו אם היא רוחב של טפח, זה כבר מספיק. יוצא אם כן, שיש לך כמו צורה של, דפנות כמו צורה של ריש, ובאחד מהקצוות של הריש, יש עוד טפח, שהוא כאילו ממשיך לדופן השלישית. זה דעת התנא הראשון בברייתא, דעת חכמים. רבי שמעון אומר, צריך שיהיה 3 דפנות כהלכתן, לפחות 7 טפחים אורך. והדופן הרביעית מספיק אפילו טפח. מביאה הגמרא במייקה מפלגי. מה הוויכוח בין חכמים לבין רבי שמעון? למה לפי חכמים מספיק 2 דפנות שלמות והדופן השלישית מספיק שתהיה רוחב טפח? ולפי רבי שמעון צריך 3 דפנות שלמות והרביעית מספיק טפח. מביאה הגמרא על זה 4 הסברים. הסבר ראשון, רבנן סברי יש אם למסורת, ורבי שמעון סבר יש אם למקרא. מה פירוש? בתורה יש מילים שכתובות כתב חסר. כמו למשל סוכות, יש מקרה שכתוב סוכות, סמך, חף, אחר כך כתוב וו, אחר כך תף, ויש מקרים שכתוב בלי וו, סמך, חף, תף, שזה נקרא כתב חסר. אם זה עם וו, זה כתב מלא. עכשיו, כשזה כתב חסר, אם אין לך ניקוד, אלא אתה קורא אותו כמו שכתוב במסורת, אז אפשר לקרוא סוכת. סוכה אחת. אבל כשהבעל קורא, הוא קורא כמו המקרא. שקוראים את זה סוכות, למרות שזה כתוב בלי וו. אז אם אני אומר, יש אם למסורת, זאת אומרת, עיקר מה שדורשים זה כמו שזה כתוב, אז כשכתוב סוכות בלי וו, אז זה כמו לשון יחיד, כאילו כתוב פה סוכת. ואם כתוב סוכת, אז זה סוכה אחת. וכשאומרים יש אם למקרא, אז זה איך שקוראים את זה, מכיוון שקוראים את זה סוכות לשון רבים, אז כל פעם זה כמו 2 סוכות. עכשיו הגמרא מפרטת. פעמיים כתוב סוכות בלי וו, פעם אחת כתוב סוכות עם וו. נכן, מכיוון שרבנן סברי יש אם למסורת, עיקר איך שדורשים זה איך שזה כתוב. אז מכיוון שפעמיים כתוב בסוכות בסוכות בלי וו, אז זה כאילו 2 סוכות. כל סוכה זה סוכה אחת. ופעם שלישית כתוב בסוכות עם וו, אז זה לשון רבים, אז זה 2 סוכות. בסוכות הזאת זה 2 סוכות. אז יש לנו 2 ועוד 2. הרי כאן 4. דל חד לגופי, סוכה אחת אתה צריך בשביל עצם המצווה לשבת בסוכה. כמה נשאר לך? 3 סוכות, 3 דפנות, פשו לאוטלטה. מה דורשים מזה? 2 כהלכתם, וצריך גם שלישית, רק ואתה הלכתה וגרעת לשלישית. זאת אומרת, היה צריך להיות שלוש דפנות. הדופן השלישית, על ידי הלכה למשה מסיני, מעטנו אותה שמספיק שתהיה ברוחב של תפח. ועוקמה התפח. זה רבנן. רבי שמעון סבר, כתוב שלוש פעמים סוכות, וכל אחת מהפעמים מבחינתי זה סוכות לשון רבים. גם אם כתוב סוכות וגם אם כתוב סוכת, מכיוון שקוראים את זה סוכות, יש אם למקרא. עיקר זה איך שקוראים את זה, מכיוון שקוראים את זה לשון רבים, אז כל פעם ופעם זה לשון רבים. אז יש כאן שלוש פעמים סוכות לשון רבים. שתיים כפול שלוש. שש. בסוכות, 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 הרי כאן שש. אז אתה יודע מה, פעם אחת בסוכות אני מוריד לך. דל חד קרא לגופי. פעם אחת בסוכות זה לעצם המצווה לשבת בסוכה. אז כמה נשאר לך? ארבע. פשולהו ארבע. אז אם כן, צריך ארבע דפנות, והלכה למשה מסיני אומרת שדופן הרביעית מספיק תפח, זה מה שמות הגמרא. שלוש כלחתן, עתי הלכתה, באה הלכה למשה מסיני, וגרעתי לדופן הרביעית, והוקמתה התפח, שמספיק שתהיה ברוחב של תפח. זה הסבר ראשון. זאת אומרת, לפי דעת חכמים, יש לנו שלוש דפנות, והלכה למשה מסיני את הדופן השלישית עושה תפח. לפי רבי שמעון, יש לנו ארבע דפנות, והלכה למשה מסיני את הדופן הרביעית עושה תפח. הסבר שני בוויכוח ביניהם, והיא בעייתי מדה כולה על מה ישם למקרא. כולם מודים שהעיקר זה איך שזה, איך שקוראים את זה, וכיוון שקוראים בסוכות לשון רבים, אז כל הפעמים זה לשון רבים. ובמה הוויכוח? האחה באה כמפלגי, בזה נחלקו. לפי דעת רבנן, נכון, באמת יש כאן ארבע דפנות, אבל דופן אחת אנחנו צריכים לסכך, לתקרה. אז לדפנות עצמם נשארו רק שלוש דפנות. אמר סבר, סככה באה יקרה, צריך גם כן אחד מהדפנות זה להסכך. ולפי רבי שמעון, לא. ואמר סבר, סככה לא באה יקרה, לסכך לא צריך פסוק שירבה. עוד דופן, סכך זה משהו אחר. ואם כן, כל הארבע סוכות באים לרבות את הדפנות. הסבר שלישי, והיא באה את אמא, בדיוק להפך, לא כולם סוברים יש אם למקרא, אלא דכול אמא יש אם למסורת. עיקר זה איך שזה כתוב. הפעם אחת כתוב לשון רבים, זה שתי סוכות. פעמיים כתוב לשון יחיד, זה עוד שתי סוכות. סך הכל ארבע סוכות. והאח הבא כמפלגי, בזה הוויכוח. מר סבר, רבנן סוברים, היה לנו בעצם, לפי כל הדעות יש לנו בעצם שלוש דפנות בסך הכל. שלוש דפנות. רק מה? לפי רבנן, מכיוון שיש הלכה למשה מסיני, כי אתה הלכתה לגרוע. ההלכה למשה מסיני שבא ללמד שאחת הדפנות מספיק לטפח, זה בא לומר שכשיש לך שלוש דפנות, אחת מהשלוש דפנות היא טפח. זאת אומרת, לא, מורידים מדופן שלם ומספיק שיהיה טפח אחד. זה מה שההלכה למשה מסיני בעצם עושה. ולעומת זאת רבי שמעון סובר בדיוק להפך. מר סבר, בעצם היה לנו שלוש דפנות, אבל יש עוד הלכה למשה מסיני שזה אומר עוד דופן של טפח, זה בא להוסיף עוד דופן, דופן רביעית. כי אתה הלכת להוסיף, הלכה למשה מסיני באה להוסיף עוד דופן. ההסבר הרביעי והאחרון, והיא בעייתי מה, דיקו לאלמה, בין רבנן ובין רבי שמעון, כי אתה הלכת לגרוע. הלכה למשה מסיני באה לומר, יש לך פה דופן, שכבר קיבלת אותו מהתורה, מהלכה למשה מסיני לא צריך שהדופן תהיה שלמה, אלא מספיק רוחב של תפח. וכן, כולם מודים שיש אם למסורת, איך שזה כתוב, פעם אחת כתוב בסוכות לשון רבים זה שתי דפנות, פעמיים לשון יחיד זה עוד שתי דפנות. והכה בדורשין תחילות כמפלגי. הוויכוח הוא, האם זה שכתוב פעם אחת בסוכות, זה לא נדרש, אלא זה בא לעצם המצווה, שיש מצווה לשבת בסוכה. או שדורשים גם אותו לאחד מהדפנות. מר סבר, רבי שמעון סובר, דורשים תחילות. גם הפעם הראשונה שכתוב בסוכות, זה בא לדרשה. לא צריך שום פסוק בשביל ללמד אותי עצם הישיבה בסוכה. אלא גם הפעם הראשונה שכתוב בסוכות בא ללמד לעניין דופן. זה בא לדרוש. לכן כל הארבע בסוכות, כל הארבע סוכות, בא לארבע דפנות. ולכן ההלכה למשה מסיני באה ומורידה את הדופן הרביעית שיספיק תפח. אז צריך שלוש כלחתם ורביעית אפילו תפח. ולמה תודעת רבנן מר סבר, אין דורשים תחילות. מה, בפעם הראשונה שכתוב בסוכות, זה בא ללמד את עצם המצוות לשבת בסוכה. אז אם כן, נשארו לנו רק שלוש פעמים בסוכה, שלוש סוכות. והלכה למשה מסיני באה להוריד את הדופן השלישית ולומר שמספיק תפח. ואם כן, שתיים כהלכתם ושלישית אפילו תפח. רב מתנה אמר, הסבר חמישי לטעמו רק לרבי שמעון. למה צריך ארבע דפנות? מהכה, פסוק אומר וסוכה, תהיה לצל יומם מחורב מהחום של השמש, ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. אז צריכה שהסוכה, הסוכה צריכה להיות שהיא מחסה. לכן צריך שיש שם ארבע דפנות, כדי שבאמת היא תהיה שמירה מפני החום ומפני הקור. אחרי שבסוכה תהיה עליו שמירה מיוחדת. לכן, לפי רבי שמעון צריך ארבע דפנות, כי אם יש לך רק שתי דפנות כהלכתם ושלישית אפילו טפח, אתה לא יכול לקרוא לזה מחסה, אתה לא יכול לקרוא לזה מסתור או צל יומם. ועד כאן דף וו.